יום שני, למד לעומר, פרשת באר. יש לנו היום רבותיי תוכנית מלאה וקדושה, סיפורים מעניינים, המדורים הקבועים. בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בסיפור היומי, סיפור מפני פרשת שבוע, על החנות המכולת הקטנה בשכונת שערי חסד. חנות מכולת קטנה, אתם יודעים, כמו של פעם. חדר קטן עם כמה מוצרי יסוד, בסיסיים, מוצרים בסיסיים. חלב טרי שמגיע כל בוקר, כמה לחמים, לחמניות, חמות, ובעל המכולת ורעייתו, למרות שכבר היו מבוגרים, הם היו המנהל חשבונות והחנווני והמסדר מדפים, הכל, הכל, הכל. ביום מן הימים קרה מה שקורה לכולם, והגיע זמנו של הבעל המכולת לישיבה של מלו. השאיר את אשתו, שהייתה כבר מבוגרת, ומודאגת בעיקר מהשאלה מי יעזור לה לצחוק את הארגזים של החלב שהיו כבדים במקום ההנחה שלהם על המדרכה משם לתוך החנות. להפתעתה רבותיי, הבעיה נפתרה עוד לפני שהיא נוצרה. היא שמה לב שהחלב מונח מדי בוקר בפתח החנות. טוב, בלב שלה היא החמיאה ופרגנה לזה שמחלק את החלב על ההתחשבות, ההבנה. סוף החודש, כשהוא הגיע לגבות את שכרו, אותו מחלק של החלב, אז היא הודתה לו בחום על ההתחשבות, על המאמץ שלו. הוא לא הבין על מה מדובר. אמר לה, גברת, אתה מניח את החלב באותו מקום כבר 28 שנים, וגם בחודש האחרון. האלמנה התפלה מאוד, אז מי זה המלאך הטוב שעושה את זה? למחרת, השכים עקום, נעמדה בחמש בבוקר, בפינה מרוחקת מהחנות לראות מי זה אותו זר שמשכים מוקדם ודורר את הארגזי חלב מפינת המדרכה לפתח החנות. עמדה והשקיפה מרחוק, ואז היא מבחינה ביהודי מבוגר, שפוף קצת, שמתקרב לארגזים של החלב, מסתכל ככה ימינה ושמאלה לראות שאף אחד לא רואה, ואז הוא סוחב את הארגזים מהמדרכה לדלת של החנות. כשהוא סיים את המלוכה שלו, הוא התקרבה, ופה פעור מתאדמה, היא מגלה שם לפחות וליותר, את גדול הדור. הגויים של המזל נוער בחזך הצדיק לברכה. היא בקושי יכלה להוציא הגה. היא אמרה, כבוד הרב, תודה רבה, אבל למה? למה הרב כל כך מטריח את עצמו מדי בוקר? לסחוב את הארגזי חלב הכבדים. חייך אפשר לזמן כמי שנתפס בכלכלתו. הוא ענה כי מתנצל. מה זאת אומרת, למה? הרי בעלך נפטר, ומי עכשיו ייקח את הארגזים מהמדרכה לפתח החנות? סיים ומיד הסתלק מהזירה. בלעדום לחווי רוי, ימי ספירת העומר, השם יעזור שגם אנחנו נזכה לכאלה מידות נפלאות. פניני אלעק בעומר רבי סי, בספר שבילי התורה מסופר על אחד מהחסידים של הצמח צדיק, הצמח צדיק מויז'ניץ, שנסע לארץ ישראל מהעיירת ויז'ניץ עד מירון, ל"ג בעומר, להיות בין מאות העולים שהיו כבר אז, שעולים למירון. זה היה שנה שירדו גשמים חזקים, ואותו חסיד שהוא יצא מהציון, אז הוא החליק במורד ההר, לא היה כבישים, לא היה כל מה שיש כמובן. אז הוא החליק והמעיל התרטב, התלכלך מהבוץ, לא היה לו כל כך איך לנקות את זה. והוא מיהר לדרכו, לא התפנה לנקות אותו לגמרי. וככה הוא פנה ממירון, נסע לנמל עכו, ומשם הפליג בחזרה לויז'ניץ, לעיירה. כשהוא חזר, נכנס לצמח צדיק של מלאכם, שאל אותו אם הוא הביא לו משהו מארץ ישראל. אז הוא התנצל שהוא בא בידיים ריקות. ודרך אגב, הוא סיפר את מה שקרה איתו כשיצא ממירון. הוא אמר שהוא עוד לא... הוא ככה סיים את הסיפור שהוא עוד לא הספיק לנקות. צמח צדיק שמע את זה, אמר לו, תביא את אותו מעיל נפלא. לקח מטפחת נקייה וגרר לתוכה את הבוץ שהידיים היה דבוק במעיל. הוא אמר לחסיד שלו, בשום מתנה לא היית גורם לי כזאת הנאה גדולה כמו המתנה היקרה הזאת. אדמת קודש, מאסר קדיש המירון. הסתכלות של גדול הדור על הדברים שבינינו היו נורים פעותים. קניין חוכמה פרקי אובס, אומרת המשנה בפרק ה' משנה י', שלי שלך ושלוך שלוך. באור דניאל מובא סיפור שסיפר המגיד הירושלמי הנדר, רב שמש ודרון, זכר צדיק לברוכה. הוא סיפר על אחד הגבירים הגדולים ברוסיה, יהודי בשם רב דונש, אבא על צדוקי גדול, גם היה איש חכם. לבנות שלו הוא לקח חתנים מעולים ודגולים, אחד מהם היה רב יוסף לייב טלז, שלעת זקנותו עלה לארץ ישראל ונפטר בארץ ישראל. הסיפור על רב דונש, שכשהיה בא אליו הגאון הצדיק רב סופיוז מנוברדוק, זה היה פותח את הקופה, והוא אומר לרב יוסף יוזל שיקח כמה שהוא רוצה. ורב יוזל היה לוקח כמה שהוא זקוק. פעם אחת, בא איזה רב גדול לרב דונש, והוא ביקש ממנו סכום כסף לעניין חשוב. אז כמובן שרב דונש נתן את התרומה. אבל הסכום שהוא נתן לא סיפק את הרב, הוא לא מרוצה. אז הוא אמר לרב דונש שיסלח לו, הוא לא יכעס עליו, הוא רוצה לשאול שאלה. בבקשה, בבקשה, אמר לו רב דונש, תשאל. עוד שאל אותו, למה כשרב יוזל מגיע, אתה פותח לו את הקופה ואומר לו, תיקח כמה שאתה רוצה. וכשאני, אני לא יודע אם אני קטן ממנו או לא, אבל בוודאי שאני לא איזה כותל קנים. באתי לך בעניין מאוד חשוב. אז לא רק שלא פתחת לפני את הקופה, אלא אפילו את הסכום שביקשתי, אתה לא נתת לי. חייך רב דונש וענה לו, אתה ביקשת רשות לשאול שאלה? עכשיו אני רוצה לבקש רשות לתת תירוץ. אתה מרשה לי? כן, כן, אמר לו כבוד הרב, בבקשה. אז אני אסביר לך. איפה ההתנהגות שלך אצלי בבית, אז אני משאר איך התנהגת לפני שבאת אליי. לבשת בגדי שבת, שאלת את הרבנית שלכם אם אתם נראה בסדר, הרי הולכים לגביר רב דונש, לאו מילתא זולתא זה. והרב דונש הוא רב דונש. כשהגעת נקשת בדלת בעדינות, לא רצית לדפוק בחוזקה, שזה לא יראה כחוצפה. כשפתחתי את הדלת, עמדת במין פחד כזה, לא התיישבת על עד שאני התיישבתי מתוך דרך ארץ. אני שואל אותך, כלפי מה כל הדרך ארץ הזאת? כלפיי, מי אני? אלא מהי? יש לי כסף. אם ככה, אם כסף זה דבר חשוב כל כך, אני רוצה להשאיר אותו אצלי. אבל כשהביזל מנוורדוק מגיע, אני פותח לו את הדלת, והוא נכנס ומתיישב ומתחיל לדבר על היעדון של דונס, מה יהיה איתך? אבל יותר מכסף אין לך. ואז אני רואה שכסף זה גורניש, שכסף זה כלום. והוא יושב ומוכיח אותי, הוא לא מפחד להגיד לי מילים כדורבנות. אז אני פותח לפניו את הקופה ואומר לו, כך, כך כמה שאתה רוצה. אביוז מנוורדוק. שהנה הפרשה רבותיי, אנחנו אומרים, נקרא בעזרת השם בפרשה בשבת, וכיסוי מרומה נוחל, וציווי שיסביר כוסי. וציווי שיסביר כוסי. בגיליון ממשנתה של תורה מופיע פה סיפור מרתק, סיפור שהיה באחד מהקהילות בדרום הארץ. סיפר על ידי בעל המייסה. אברך עול ימים, הגיע לבית שלו, והוא רואה שהמכונת הכביסה היקרה, התקלקלה, הושבתה לגמרי. ניסה לתקן מפה, ניסה לתקן שם, אבל הוא הבין, זה כבר לא יעזור, המכונה כבר לא תעבוד יותר. כביסה היא לא תנקה. צריך למצוא מכונה במקום, עובר יום, יומיים. האברך מקווה, אולי ימצא, אולי תבוא איזה מציאה. איזה מכונה יד שנייה, או לקנות משהו בזול. הוא אומר, שבוע תמים, הוא לא מוצא שום דבר. אין לו כסף לקנות מכונה חדשה. ובבית, הרמה של הכביסה גודלת וגודלת. מה יהיה? נצר לו, הוא עושה מה שכל יהודי עושה. פונה אל השם מתפילס מנחה. מתפילס מנחה המסוגלת ומבקש מהמכה הלב, מצווה לישועה. חוזר לבסמדרש, לומד סדר בית ברציפוס. לא להתרוץ חוששוי. טוב, נגמר הסדר, הוא פנה לכיוון הבית, אפוף מחשבות, הוא חושב איך אני אוכל לשמח את האישה, אולי אני אקח הלוואה, אולי אני אתייעץ עם הראש כולל. לפני שהוא מגיע, הוא אומר, אישה, זה שם כערף עין, הוא מחליט בעצמו. הוא מגיע לבית, תדמה, ליד הדלת של הבית, מחכה לו מכונות כביסה, טובה, חדשה, פירמה ידועה, משובחת. ולידה עומדת נבט ביתו, בחיוך גדול, מחכה לו. מיד והאברך ביקש לדעת מה הסיפור של המכונה הזאת. מספרת לו האישה שעברה פה מסעית קטנה, ירד איש ממהר, והוא שואל שאלה, איפה זה רחוב הברדים? טוב, הראיתי לה איפה זה רחוב הברדים. תוך כדי שמה לב שיש לו מסעית הרבה מכונות כביסה, מסתבר שהוא היה משווק של מכונות כביסה. אז שאלתי אותו, אולי במקרה יש לך איזו מכונה ישנה, יד שנייה למכור בזול? אז הוא היה, לא, לא, אני מתעסק בשיווק ובהובלת מכונות חדשות. וממשיך ללכת, ואז הוא פתאום חוזר, אומר, את יודעת מה? יש לי במסעית מכונת כביסה חדשה לגמרי, עם הניילונים, שהבוקר הסבלים, בטעות, נתנו לה שריטה חזקה, ואני לא יכול למכור אותה. קחי אותה, אין לי מה לעשות, ואני משווק רק מכונות חדשות. במכונה כזאת אף אחד לא יקנה ממני. שיהיה לכם לבריאות. ישוע זה שם כערף עין. דף עין מבעל אוכי. היום אנחנו נלמד סימן שנחת, סעיף ת' י' שיהיה לנו בהצלוחה בעזרת השם. האם מותר להפריד חלקי כלי שמחוברים בברגים? והאם מותר להסיר ולטלטל כיסוי של בור? אז בין יתר הדברים תוכלו לשמוע גם על הדברים האלו בשיעורה הנפלא של רבי הרב זילברשטיין שהייתה בשלוחה אחת. ובואו נלמד גם אנחנו, את ענייני הדפיים והלוכים. למה אסור לחבר בשבת חלקי כלי באמצעות ברגים? אז האיסור הזה הוא איסור מהתורה, וזה מוגדר באופן של תקיע, זאת אומרת לחבר את חלקי הכלי באופן שמאחד אותם לגמרי, כמו לחבר במסמר, בבורג, בדבק גם. יש אומרים שהאיסור הזה הוא משום מלאכת סמקים הפטיש, שהעניין שלה הוא גמר מלוכה. ויש אומרים שהאיסור הזה הוא משום מלאכת בוינה. ולדעה הזאת, מי שמפריד חלקי כלי שמחוברים באופן שמוגדר כתקיעה, אז הוא עובר על איסור מלאכת צייצר. הרכבת חלקי כלי באופן שלא מוגדר כתקיעה, זה עשו מדי רבונון, מחשש שהוא יחבר אותם באופן שיהיה כן מוגדר כתקיעה. אבל זה לא עשו מדי תורה, כי ההרכבה הזאת אין באיסור בוני וסויסר, אלא רק שנעשית בקרקע או בכלי גדול, כגון ארון שלא מחובר לקיר, אלא מכיל 40 סעה. כיסוי של בור שבקרקע וקריצה בזה, שמחובר לקרקע באמצעות ציר, אסור להחזיר אותו למקומו או להסיר אותו למקומו בשבת משום איסור בוינה וסויסר. ולכן, אם הוא הוסר ממקומו גם לפני שבת, אסור לטלטל אותו, כיוון שמיועד רק להתחבר לקרקע ולא לשימוש אחר. וגם אם הכיסוי של הקרקע לא מחובר אליה בציר, אסור להניח אותו במקומו או להסיר אותו ממקומו. למרות שהוא לא מחובר לקרקע או שהוא מפרק אותו ממנה, בגלל שזה נראה כבניין וסתירה. ולכן גם אסור לטלטל את הכיסוי הזה כשהוא שר ממקומו. כיוון שהוא מיועד, הוא מיועד רק להניח אותו במקום שלו ולא לשימוש אחר. אבל כיסוי קרקע שלא מחובר בציר, שיש לו ידיד וכדומה, או שהשפתיים שלו, השוליים שלו בולטות מעל גבי הבור, וניכר שהוא משמש ככיסוי, אז ההנחה שלו, והסרה שלו מהמקום לא נראים כבינן וסתירה. אם אלה מותר לעשות את זה בשבת, ולכן יהיה גם מותר לטלטל אותו. בהמשך למה שאמרנו, כלי שחיברו אותו לקרקע בחלק התחתון, אם הכיסוי שלו מחובר באמצעות ציר, יש אומרים שהדין שלו ככיסוי קרקע שלא מחובר בציר. ורבים סוברים שהדין שלו כן ככיסוי קרקע שמחובר בציר. ואם הכיסוי שלו לא מחובר עליו בציר, מותר להניח עליו בשבת או להסיר ממנו, גם כשאין לה כיסוי ידיד וכדומה, ובלבד שהתקינו אותו מבעוד יום, ומה יעשה כלשהו לשמש ככיסוי, או שישתמשו בו מבעוד יום לכיסוי, בגלל שבזה שר מעליו שם של מוקצה. ולמרות שבדרך כלל מה שמחובר לקרקע נידון כקרקע, וכיסוי של קרקע שאין לו ידית אסור להניח אותו ולהסיר אותו בגלל שזה נראה כבוינה וסויסר, כמו שאמרנו. פה זה שונה, בגלל שהכלי מחובר לקרקע רק בשוליים שלו, והוא מגולה בחלק העליון. אז עם אלה זה לא נראה כבוינה וסויסר. ואכן, כיסוי של כלי שתמון לגמרי בקרקע, למשל מכסה של פתח של צינור ביוב, אז באמת הדין שלו יהיה ככיסוי קרקע. עד כאן במה שנלמד היום. אתמול למדנו שכלי שנשבר והשברים שלו לא ראויים לשימוש, אז הם מוקצים מכנס גופוי ואסור לטלטל אותם, בין אם נשברו בשבת ובין אם נשברו לפני שבת. כלים חד פעמים שמותר, שמקובל להשליך אותם לפח, והשליחו אותם לפח, אז בטל מהם שם של כלי, והם נעשים מוקצה. והיינו גם אם הושלחו למיכל ההשפעה הביתי, ולאו דווקא למחולה הציבורית. דבר שמחובר לקרקע או לבניין שהתפרק מהחיבור שלו, אז יש לו שם של מוקצה מחמס גופוי, והוא יהיה אסור בטלטול בין אם הוא יתפרק בשבת ובין אם הוא יתפרק לפני שבת. בואו נזכר רבותיי מה שלמדנו לפני 100 ימים. האם ניתן להבדיל על כוס של משקה קל במקום יין? במקום שקשה להשיג יין, ויש משקה אחר שמשמש לבני המקום כמשקה עיקרי במשך כל ימות השנה, אז המשקה הזה מכונה כחמר מדינו, זאת אומרת יין של המדינו. אפשר להשתמש בו להבדלה במקום יין, ויש מי שנראה מדבריו שניתן להבדיל על חמר מדינו גם במקום שהיין מצוי. מים? או כל משקה אחר שאין לו חשיבות, גם אם משמשים כמשקה עיקרי במקום, באותו מקום, אז הם לא נחשבים לחמר מדינו. ומי סודה דינם כמים. משקאות קלים ומוגזים שמצויים בימינו, אשר הם מבוססים, העיקר שלהם הוא מים, יש אומרים שדינם כמים, ויש מי שמסתפק בדבר. משקה חריף שמשמש כחמר מדינו, אבל קשה לשתות ממנו רביעית ברצף, וכתחילה אין להשתמש בו להבדלה, ובדיעבד הוא שתה ממנו לפחות כמלא לוגמום. ויש אומרים שבזמננו שהיין מצוי בשפע, ומאידך במקומות רבים לא שותים אותו בתדירות, אלא במועדים מסוימים, והמשקאות האחרים לא באים כתחליף ליין. אז אין דין חמר מדין לשום משקה, יש חולקים. ולכל הדעות מצווה להבדיל דווקא על יין, וחזל כבר הפליגו במעלת המבדיל על יין ובשכר שלו. עד כאן בעניין דף היומי בהלוכה. דף היומי בבלי, מה למדנו מתרומה לעבודת המקדש? ומיני שמחוסר בגדים פסול לעבודה, ומדי צריכה התורה לכתוב את כל הפסולים. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים דף י"ז. אתם כבר יודעים שאת שיעורו הנפלא של ידידינו רבי אליהו אורנשטיין שליטה, תוכלו לשמוע בשלוחה 2 בצורה ברורה, נהירה ומהירה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור, החפצים בחיים, חפץ חיים יומי. מי לא רוצה להיכלל במשפחת החפצים בחיים? אז בואו, תצטרפו לנו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. ההלכות שנלמדות היום בחפץ חיים, אנחנו עוזרים בכלל חטא, תחילת בהלכות רכילוס, תחילת הסימן, אז עסקות באבק רכילוס. בין הדברים שאסורים משום אבק רכילוס, זה לשבח אדם בפני חברו במקום שעל ידי זה, הוא יכול לעלות בלב חברו תרומת. והחפץ חיים מזכיר גם שאסור לאדם לשבח אישה בפני בעלה, על זה שנתנה לו הלוואה או צדקה, כי זה יכול לעורר בלב בעלה תרומת עליה, שפזרה את מומנו. ובביאור המוספים, שבמורד דירשו, מציינים בהקשר לזה שהמספר לבעל שאשתו נתנה מתנה גדולה לצדקה, אז זה אסור לא רק משום אבק רכילות, אלא גם משום השנוראי, שזה לא לתועלת. הוא בעצם מספר שהיא עשתה איסור במה שהיא נתנה ללא רשות בעלה, ועברה על הדין המפורש, שאסור לה לתת דבר גדול. מה זה דבר גדול? השיעור של דבר גדול לעניין זה? אז השולחן ערוך כותב שם שהכל תלוי לפי עושרו ועניותו של הבעל. ואותו דבר לעניין הלוואה, אומר החפץ חיים בספרו אבס חסד, שאין לאישה רשות להלוות המון של הבעל שלא מידע איתו, אלא רק דבר מועט. או יותר, אם יודעת שהוא לא מקפיד על זה. ולעניין כלי בית שרגילים להשיל לשכנים, אז הוא כותב שמותר לה להשיל שלא מידע איתו. ובזמננו, שהדרך שהאישה נושאת ונותנת והיא גם אחראית על הצעות הבית, כתבו יד אברום וארוך השולחון, שמה הם שכלנה. שמותר לתת גם דבר גדול לצדקה. אכן, והשבט הלוי, מאיר הרב אוזנר, שבעם של שלמה במקום אחר הוא פירש יותר, והוא כתב שמכל מקום, מכל מקום נראה שתלוי הדבר לפי הנהגת הבעל והאישה. שמה? שיתכן שהבעל מינה אותה אחראית על הצעות שייכות לבית, אבל לא על נתינת צדקה, ורק אם יש את חיל שמחיה את בעלה, אז אין לפקפק מלקבל ממנה דבר גדול לצדקה, כי מסתבר שנוח לבעלה שתיתן כרצונה. כי אם הוא ימחה בה, היא תפסיק לשאת ולתת בעסקים. כך גם מבואר בנוי דביודה בשוט, שאין יותר לאישה שנושאת ונותנת בבית, לתת שלא ברשות בעלה. והמאות הן גזל. לכן כתב אבס חסד לגבי הלוואה, שאין לה יתר להלוות כסף שלא מדי טוב. לעניין מה שהם מארגנים מדי פעם ערב נשים, שהם נותנות צדקה למטרה מסוימת, אז כתב פשוט חלק הסיין כאב שמותר, בגלל שבדרך כלל מגיעה הזמנה קודם לכן הבית, והבעל יודע כבר שאשתה הולכת לשם ותורמת כפי כבודה, הוא מצרף שם כמה טעמים, תעיינו בחשוד חלק הסיוב, ירדי סימן קוסמם ותרבו נחת. עד כאן דבריו הנפלאים והחשובים של מורינו החובץ חיים, זכר צדיק לברכה. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי. אומר אנחנו מצרים בספרו תורת הבית, פרק י"ג, כאשר תשאל לכל אישי ישראלי, תגיד לך באמת, האם הוא מאמין בשכר ועונש? מה הוא יגיד? בוודאי, בוודאי שאני מאמין. נו, תחזור ותשאל אותו מהחובץ חיים, מה נראה לו? אם הקדוש ברוך הוא מזמין אותו היום, עכשיו, הוא מזמין אותו לדיון על המעשים. האם הארץ זכאי? תדבר אומר החובץ חיים, בוודאי המשיב של הארץ זכאי לחייו. נו, תמשיך לשאול אותו, אז מה, נו, ווס ויתר, מה יעלה? אז הוא יגיד, אין לי זמן להתבונן, אבל אני מקווה שיבוא זמן שאני אוכל להתבונן למעשים ולתקן את הכל, לחזור בתשובה. ממשיך הרבי חיים ואומר, ואז תשאל אותה, הרי עברו כמה ימי כיפורים. כל יום כיפר, אם לא בתחילה, לפחות בסופו, בנעילה, כשביקשת מהריבון שלום שיחתום אותך לחיים ולכל ביתך, הרי יוודא לך איזה הסכם חזק של אבא, של אבא תשמור את עצמך, בכל הכוחות, לקיים את התורה, וראית שבשום שנה אתה לא מכיר מה שהבטחת לרבן שלנו. נו, אז גם ביום הכיפורים הזה, וגם בשנים האחרונות, אז ברור שאין לך שום מצא לדחות היצר טוב בלב שלך, בלב חבשוב לזמן אחר, אלא מיד. אם יסיים לך בצחיים וזהו, שומר הכתוב, בכל אייס יהיו בגדיך לבונים. זאת אומרת שאדם צריך לסדר לעצמו איזו הנהגה, שכל העניין שלו יהיה על פי התורה. וירשום אותה בפנקסו ברמז. תהיה לו עת קבועה ללימוד, שהוא לא יחסר לו שום יום מהקביעות הזאת. וגם זמן קבוע ללימוד ספרי מוסר. ומסיים החובץ חיים, וטוב מאוד שישכים כל יום בבוקר, ויסדר לעצמו איך להתנהג באותו יום. ובכל ערב שבת קודש הוא יתבונן, ושמר כפי שסדר לעצמו. שאני אעזור, שנזכה. אם עולה למד לשמור ולאסריס. לקראת סיום, יש לנו פה סיפור נפלא שהספר רב ראובן קרלינשטיין על צדקה שהצמיחה שני גדולי ישראל. וכי יום הוכחיכו ומתו יודוי, אימוך, והחזקתו בו, אומרת התורה. סיפר רב ראובן קרלינשטיין מרד דקמייס שקרה לפני עשרות שנים. היה ידי באמריקה שרצה לעשות בשנות הזקנה משהו לפרנסה. הוא החליט להיות רוכל, יצא עם עגלה, עם כל מיני דברים, צעצועים, עולרים, ממתקים, אתם יודעים, בסטן הילד כזאת. אותו יהודי היה שונה מכל הרוכלים, הוא ישב בצד, ואמר תהילים, זה מי שעבר, ריחם עליו, קנה משהו. יום אחד עבר שם איזה רבא רפורמי, הרב קרלינשטיין אומר, במאמר מוסגר, אני אסביר לכם מה זה רבא רפורמי. פעם סיפר לי מישהו שהוא שאל את הרבא שיש לבן שלו בר מצווה ועוד חודשיים, שיגיד מה תהיה ההפטרה. אמר לו הרבא, אני רק רבא, אני לא נביא, איך אני יודע מה יהיה? סיפור עוד, שפעם נכנס לבית הכנסת באמריקה, חוסן ביום חופות זוי, והשליך את התפילין על הרצפה, נהייתה בעלה גדולה, מה קרה לחתן? נשתגע. אז החתן אמר שככה הרבא היה עצמי לעשות. לא יכול להיות, חיכו שהרבא יבוא לבית הכנסת, שאלו אותו, אתה אמרת לו לעשות ככה? אמר לו, כן, ככה אני אמרתי. מה קרה? הרבי אמר שהוא אמר לי שקשה לו לצום ביום החופה, אז הוא רוצה יצא לחסוך, לחסוך את הצום. אז אמרתי לו, זה טויבו, שכתוב בהלכה שאם התפילין נופלים עם השקית, אז צורים לי לצום. אז נתתי לו יצא לזרוק את התפילין עם השקית, השם ירחם. אתם מבינים מה זה רבי אמר רב רובין קרלינשטיין? בקיצור, אז עבר שם רבי ליד הרוכל, ואמר לו, רבוי ש, תהיה לי, תגיד לו בית הכנסת, פה אתה צריך לעבוד. ענה לאורחה, לא יודע מה זה, כבר יש לי מספיק, אני רוצה קצת לדאוג, לא יודע מה בו. ללמוד אני לא יכול, אבל תהילים אני כן יכול להגיד. אז אני מנצל כל רגע פנוי להגיד עוד קפיטל תהילים. נו, כזאת תשובה עונה הבלבוס לרבי, והוא מוסיף ומספר לו, אני אספר לכבוד הרבי איך עושים עולם הבא. אני ירדתי לאמריקה לפני לא הרבה שנים. לפני זה התגוערתי בליטה. שם בעירה שלנו היה מנהג בקוידש, לי, להפריש כל חודש חומש. עבור העניים, לא מייסר חומש. גם בזמנים שלא היה לי הרבה, הפרשתי חומש. ומה הייתה הפרנסה? הייתי לסחר בהמות. הפרנסה לא הייתה קלה, לא תמיד ההצלחה מאיר הפנים. פעם אוכלים שור אחד, פעם 20 שברים. בעירה שלנו הוא ממשיך אותו רוכל ומספר לרבי. היה מלמד, מלמד יקר, אדם נאמן, אבל היה אני גדול, היה לו משפחה ברוכה בצאצאים. ואני חשבתי לעצמי למי יותר טוב לתת את החומש מאשר לאותו יהודי. הרי הוא עני לכל דבר, יגע בתורה. ללא ספק, ללא ספק לצדוק בעידו. ובדרך כלל נתתי לו את רוב הכסף, רוב החומש. פעם אחת השם עזר, היה שפע גדול. העסקים הצליחו באופן יוצא מן הכלל. קניתי ומחרתי, קניתי ומחרתי. נכנס סכום גדול של כסף. נו, אם הקרן גדולה גם החומש גדול. בסוף החודש, אז הגעתי לבית של המלמד, והבאתי לו את הסכום. הוא מיד ראה שזה משהו שונה פה, התחיל לספור. הוא ראה שהוא קיבל פי שמונה. אז הוא תמר, הוא אמר, זאת הגישאין, מה זה? אז אמרתי לו, נו, ברוך השם, החודש הזה היה טוב בעסקים, אני לא נתן משלי, אני, זה חוימש. יכול לקחת את הכל בשופי. אז הוא אמר לי, לא, אני לא צריך כאלו סכומים. צורך שלי הוא לחיי המשפחה, לגבי המשפחה בלבד. סכומים כאלה מיותרים לי. אז אמרתי לה, תשמע, לא בכלל מצרחי ניסה, לא בכלל מצרחי שניסה, אנחנו לא יודעים מה יהיה חודש הבא. אולי אז יהיה רווח חלש. אז תשאירו את זה בארנק שלכם, החודש הבא עונה לי אותו מלמד. עכשיו, לא צריך כסף מיותר. אבל אמרתי לה, תשמע, אתה צריך לחתן ילד, עוד הוצאות. אבל המלמד היה בעל ביטחון גדול, הוא אמר, אני לא צובר כסף, רק למה שאני צריך עכשיו, בלי לחשב את העתיד. ואז נפל במוחו רעיון, רעיון מיוחד מאוד. הוא אמר, אתה רוצה לתת צדקה למקומות טובים? זה לא בוודאי, ודאי. תשמע, יש אצלנו בחיידר שני ילדים, עוד מעט הם יהיו בר מצווה, ילדים מבורכים, ממש בעלי כישרונות. הם צריכים יותר ממה שאני מלמד אותם, אבל אני לא יכול, כי הם צריכים ראש ישיבה, לא מלמד. אז יש לי שלך יצאה טובה, קח את שני הילדים האלה, תשלח אותם לישיבה, זה עולה כסף. כאן בעיירה לובשים מה שיש, אבל אם יוצאים לישיבה, צריכים חליפה, מגבל, דמי כיס, כסף לנסיעות, אז יש לך גיוולתי כאיזו הזדמנות. תקח אותם, תלביש אותם ותשלח אותם לישיבה, סלובודקי. הרחל אומר, זה לא נראה לי, שלח שני ילדים, אני יודע מה יהיה איתם. אני אנסה להגיד שוב למלמד, תיקח את זה בשבילך. אבל ראיתי שהוא כל כך משתוקק לשלוח את השתי ילדים האלה, אז אמרתי לו, קח את הכסף, תעשה מה שאתה רוצה. טוב, המלמד הלך איתם לחיית, תפר להם חליפה לשבת, חליפה ליום חול, נוסעים לישיבה, צריך השתיק לבגד. קנה להם קפלוץ', נתן להם בני נסיעה, המלצה חמה, ושלח אותם לסלובודקה. אחרי כמה שנים, אז הלכתי לברר, אומר אותו אוכל הרבי, מה קרה עם הילדים האלה? אז הוא אמר לי, שעל אחד אני יודע מה קרה איתו, שני אני לא יודע. אז הוא אומר לו, מי זה האחד? איך קוראים לו? קוראים לו אהרון קוטלר. אתה יודע מי זה רבי אהרון קוטלר? איי, איי, איי. הרבי תפס התרגשות גדולה מהסיפור, שמכספי החומש האלו, שניתנו לשם שמיים, צמח רבי אהרון קוטלר, גדול הדור. מקים עולה של תורה באמריקה. מי יודע מה יוצא ממנו אם אולי נשלח לישיבה, ודאי. מי יודע אולי היה נאבד. אחרי כמה חודשים, רבי ישי, לא נגמר הסיפור, כבר חכו. אחרי כמה חודשים התקיימה אספה, ואותו רבי נתן דרשה, והוא סיפר בהתרגשות את הסיפור של אותו אוכל. והכותרת של הדברים שלו הייתה, מה אפשר לעשות עם מייסר גלד ועם חוי משגלד? ותדעו לכם, זה ילד אחד, רבאון קוטלר, השינוי, אנחנו לא יודעים מזה. אבל רבאון קוטלר עצמו, זה כבר מספיק. כשהוא סיים את הדברים, קם יהודים משולחן המזרח, ולעיני כולם אמר, אני מאשר את הסיפור. אמס ויאציב. אני אספר לכם מי זה הילד השני. קוראים לו יעקב קמינצקי. וזה אני. איזה זכיר בייסאי. לא כולם זוכרים לזה. סייעתא דשמיא, מה אפשר לומר? איך סיים רב ראובן קרנשטיין את הסיפור הזה? הכלל, שיהודי עושה לשם שמיים ומשגיח שזה יהיה בשלימוס, אז משמיים מתערבים ומגלגלים שיצאו מהמעשים של התוצאות טובות. הוא כבר בא להם האמס, אבל המפעל עובד, כל הטיירו באמריקה, תלמידי ותלמידי ותלמידי תלמידי, טיירויס. כמה זכויות. העובדה הזאת התרחשה בדור הקודם, אבל גם בימינו יש כאלה דברים. ושנזכר הרבה יש להיות מהמזקים ומהלוינדים. לקראת סיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. בספר הדרסקוידש מובא מרמושה מקוברין, זכר צדיק לברכה, שהיה אומר, בכל עניין שבא לידי אדם, הוא צריך לחפש בזה שזה חסד השם. אם האדם הולך במחשבה, שהשם מתנהג איתו בחסד, הוא מוצא בכל דבר חסדי השם, אז הוא ממשיך על עצמו חסדים, הוא מושך על עצמו ענייני חסד. אבל אם חסד השם הם להפך, שהוא חושב שכל מה שבא עליו זה דינים, ומתוך זה הוא דאגה ועוגמת נפש, השם ירחם ומושך עליו דינים חסד השם. נשתדל אם כן רבו ישראל, למצוא בכל דבר, בכל דבר, במהלך חיינו את חסדי השם, וככה, ככה נמשיך עלינו, חסדים רבים. עד כאן דברינו להיום רבותיי. המשך יום נפלא, ברכה והצלחה בכל העניינים.